השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, יום שלישי בשבוע. מה שלומכם בבוקר הזה? אני מקווה שיותר טוב בעזרת השם. אמנם קריר בחוץ אבל חמים בפנים בלב, ובעזרת השם אנחנו רוצים באמת להתחמם, להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת בשמחה ובטוב לבב, לנסות לראות איך עושים את זה בצורה נכונה. והיום נצלול לתוך איזשהו סיפור שבעצם שבאתי אותו אתמול קצת, טוב אני אשתף אתכם הכל מה הסיפור הזה, מי זה, מה זה, ננסה לראות עד כמה אנחנו צריכים חסדים מהקדוש ברוך הוא, עד כמה שום דבר לא מובן מאליו, איך צריך להסתכל על החיים בצורה נכונה, כאשר גם אתה לפני אירועים משמחים, אז אתה, בעזרת השם שבאמת יהיה שמח ובאמת יהיה הכל כמו שצריך, אבל לפעמים יש חישוב מסלול מחדש, ננסה לראות איך לא מתבלבלים, ועושים את החישוב מסלול מחדש הזה, ואולי אפילו מגיעים למקום טוב יותר. זה נכון לגבי דברים טובים, וגם לגבי דברים פחות טובים, שאתה מרגיש, אימאלה, זהו, מגיע הסוף, אני לא יודע איך אני עובר את זה, ופתאום, חישוב מסלול מחדש, ויהי רצון שדברים מתהפכים לדברים טובים יותר, ולכן איך מחזיקים מעמד, ומה זה קשור הסיפור אליי ואליכם, איתי באולפן לא אחר מה שמוטי קופר, הטכנאי, ניפנגר מרחוק המיקרופון, ובואו יקיריי נתחיל. אז כך, בעשירי קודש הקודם, לפני כחודש, פחות או יותר, באחד העשירי קודש שלי, אני הרי עובד עם חיילים עכשיו בעקבות המלחמה, בעיקר, אז אני מסתובב בבסיסי צהל, ובין הבסיסים שאני מגיע, זה בסיס תל השומר. בסיס תל השומר, אני פוגש את הרב של יחידת מיתר, שהרב חננאל רוזנבאום, והוא אומר לפנגר, לא יודע אם שמעת את הסיפור על הבן שלי, אבל בהזדמנות, אולי כדאי שתשמע אותו. ואתה יודע, אנחנו באנו למסע של הרצאות, אז לא היה לנו כמעט זמן, והחיילים תופסים אותך ושאלות פה ושאלות שם, ומה עושים ואיך עושים, אז לא היה לי בכלל זמן, אבל איפשהו זה כך נשאר לי בזיכרון. ואז בשלב מסוים הרב חננאל לקר יוצר אותי קשר ואומר שהיום יש יום הולדת. היום יש יום הולדת למעשה לבן שנולד להם. והיום הולדת הזה הוא יום הולדת אחר משאר ימי ההולד שאנחנו מכירים. וננסה להבין מה קשור, מה זאת אומרת יום הולדת אחר, אבל הוא משתף אותי ואומר, המתנה הכי טובה, כביכול, במידה מסוימת, לילד, במולדת שלו, זה לספר את הסיפור שלו. לספר את הסיפור שלו, שיהי רצון, שבזכות הסיפור הזה כולנו נתחזק, ונוסיף עוד אור וטוב בעולם, והיא רוצה שזה גם יקרב את הגאולה. השתה בעגלה בזמן קריב ילמר, אמן. אז בואו נתחיל. הכל התחיל לפני כ3 שנים, ויום, בסדר? כי זה היה אתמול המולדת. אז לפני 3 שנים. הרב חננאל רוזנבאום, הוא רב בהנדסה קרבית, יש לו ולרבנית 3 ילדים, ונולד ילד רביעי. אבל לפני שהוא נולד, סך הכל, אתה יודע, הכל נראה טוב, הכל מחכים ומצפים, ועושים איזושהי בדיקה שגרתית, והרופאים אומרים שהם רואים משהו לא הכי, לא יודע, הם לא יודעים מה, עדיין בהיריון, כן? עדיין לא יודעים בדיוק מה, אבל לא משהו קריטי. זאת אומרת, אף אחד לא אמר להם שזה משהו קריטי. אמרו להם, אתה יודע מה, בוא, שתהיה בשמירה. ושלחו אותם לשמירה, בהשגחה פרטית, לשיבא בתל השומר. אבל בהשגחה פרטית, כי כל הלידות עד כה הם עשו בקפלן, הם גרים ברחובות, ממילא, אתה יודע, בית חולים קפלן זה שמה, אז הרבה יותר הגיוני, הרבה יותר קרוב. אבל הפעם, שלחו אותם לשמירת הריון בשיבא. למפרע מתברר, שמכל המקומות, נקרא לזה כמעט בעולם, שיכולו לבחור, שיבא היה הנכון והמתאים ביותר. אבל אף אחד אז לא יודע את זה. אף אחד אז לא מדמיין לאיזה, במרכאות, סרט הם הולכים להיכנס. אבל כמו שאנחנו אומרים, יודעים שהקדוש ברוך הוא הרבה פעמים מקדים תרופה למכה. זאת אומרת, מקדים את ההכנה. אנחנו לא מבינים למה אנחנו עוברים, מה שאנחנו עוברים. אבל יקיריי, תזכרו את זה. כל דבר שאנחנו עוברים, יש לו תכלית, יש לו סיבה. פעמים אנחנו נראה אותה, פעמים לא. אוקיי, טוב, שמירת הריון. כעבור שבוע מחליטים שזה לא נראה טוב, כדאי להתקדם ללידה. זירוזים, 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 שום דבר לא עוזר. משום מה לא יודע, לא עובד. מעלים את המינון, ובשלב מסוים, בעקבות העלאת המינון, יש מצוקה שמוגדרת כמצוקה עוברית. דחוף, ניתוח! קדימה, מבהילים את הרבנית לניתוח דחוף. תבינו שתוך כדי לחץ כזה, שמול לבעלת, תלוש לה את התכשיטים, תוריד את התכשיטים! כאילו, אתה יודע, זה סרט אימה כזה מפחיד. לא נכנסים לניתוח עם תכשיטים, צריך להוריד את התכשיטים כמה שאתה מהר, ומה קורה, ומי נגד מי, ולמה ניתוח בכלל, ולמה לא אמרו לנו שום דבר? יש פה איזה מצוקה עוברית, הילד יחיה, לא יחיה, מה קורה? נכנסים לניתוח, וברוך השם. הניתוח עובר בהצלחה, והאחות, או לא יודע מה, מילדת, יוצאת לאבא או הרופא, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, אתה אבא, בבקשה, קח את התינוק לתינוקייה, ושלכם מזל טוב, וברוך השם, אתה יודע, אבן עגול מעל הלב, ברוך השם, ברוך השם, אתה מבין, אבל כמה זמן ברוך השם? תמיד ברוך השם, אבא לוקח את הילד התינוקייה, שם אותו בעריסה, וכאבא טוב מחכה, אתה יודע, מסתכל על, על הילד שנולד לו, זה אתה. אז מסתכל עליו. ותוך 20 שניות, בגדול, מאז שהוא שם אותו בעריסה, הוא רואה שהתינוק, שעדיין אין לו שם, הופך לבן כסיד. אבא צורח לרופאים, הרופאים מגיעים, דוחפים את האבא, זוז לפה! מתחילים החייאה בילד. לוקחים אותו לטיפול נמרץ, זה מאוד היה קרוב למחלקת הפגיעה שם, ומתחילים החייאה, החייאה הראשונה בחיים של הילד ששמו יהיה אמנואל, החייאה הראשונה, אבל לא האחרונה. הרופאים יוצאים אחרי החייאה, תחשבו, זה ילד שנולד, זה אתה, החייאות, כאילו, אם עלה, יוצאים לבעל ואומרו לו, אתה צריך להודיע לאשתך, אתה צריך להודיע לאשתך שילד עבר החייאה, ואנחנו לא יודעים כרגע מה קורה. טוב, לך תבשר עכשיו ליולדת, אתה מבין? צעירה בגדול, שלושה ילדים יש לי לפני כן, שתבין, היא לא יודעת כלום, היא לא יודעת כלום. עכשיו, אתה צריך להיות המבשר של הבשורות הנוראיות האלה, זה, איך, מה תגיד לה? מה תגיד לה? מה מעניינים? תקשיב, הילד עבר החייאה. מה אתה עושה? בחיות, הוא מתקשר להורים שלו, לחץ, מתח, הוא מגיע לאשתו, ומנסה כאילו להסתיר את זה, עד כמה ש... היא שואלת אותו, מה עם הילד? ברוך השם, הרופאים מטפלים בו. למה הרופאים מטפלים בו? למה הילד צריך שרופאים מטפלו בו? לא... היא מרגישה משהו, יקיריי, לא להסתיר, לא להסתיר דברים, למה? כי בשלב מסוים זה יתגלה, זה יתוודע, עדיף ללכת עם האמת עד כמה שתהיה פתוחה, כמובן צריך לדעת איך אומרים, מה אומרים, אבל בשלב מסוים היא מתעקשת, קח אותי לילד. הולכים אותה על כיסא גלגלים, הם מגיעים לטיפול נמרץ פגים, ובפעם הראשונה הם רואים את הילד בטיפול נמרץ. תבינו, כולו מחובר לצינורות, קולות של האולטרסאונד, אתה יודע, של האקו, וואי, וואי, וואי. הילד נראה כמו יצור מהחלל, כל מיני זונדות, כל מיני צינורות, כל מיני הנשמות, כל מיני מכשירים. הם מתפללים, הם בוכים. תבינו איזה מפחיד. ואז רופאים ניגשים אליהם, שני רופאים, ומבקשים הם נא להתלוות אלינו לחדר צדדי. נשמע כזה סיפור אפל, אבל חדר צדדי. ואומרים לו, תקשיבו, אנחנו לא יודעים מה יש לו. אנחנו לא יודעים, אבל מה שבטוח, אין לו סיכוי. אין לו סיכוי, אומרים להורים, חס ושלום, הוא יחיה כמה ימים, וזהו. תראה איזה הרגל, אתה מבין? איזה טלטלות, כאילו, טוב, לא טוב, טוב, לא טוב, כאילו, מה, 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 מה קורה פה, מה? הם פשוט יושבים ובוכים, והם ניגשים להיפרד מהילד. כך הרופאים בעצם אמרו להם, אין מה, מה לעשות, הם יכולים להיפרד מהילד. איך נפרדים מילד, אתה יודע, זה לא משהו ש... עשית בטח, מה, אני מכיר את זה, חס שלום, כן, מה, איך? אבא אומר, אנחנו ניגשים לילד, אנחנו שנינו בוכים. הוא אומר, לא יודע למה, אבל אני התחלתי לשיר. שיר אחד עמד לי בראש, והשיר הזה ליווה אותנו גם אחרי זה. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, הוא יברך את הנערים. הוא אומר, רק מלאך, כאילו רק אם השם ישלח פה איזה מלאך, כאילו אין שום סיכוי אחר. אנחנו שרים, אנחנו בוכים, ותבינו, הילד שרד, ברוך השם. הכמה ימים אלה שנתנו לו, שרד. פה אומר, למדנו שיעור מספר אחד. ניתן רשות לרופא לרפות, אבל לא לייאש, בסדר? הרופאים לא הם, ודאי לא הם יקבעו, כמה זמן נשאר למישהו לחיות. טוב, ככה היה שוב פעם, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, וכעבור שלושה שבועות, עוד פעם, בלגן, הידרדרות, קוראים להם להיפרד. הוא לא ישרוד, להיפרד. והוא שורד, אתה מבין? עוד פעם הוא שורד. ותבין, הוא אומר, זה לא סתם, שהרופאים קוראים לך להיפרד, אתה לוקח את זה ברצינות, אתה נפרד, זה לא, איך נפרד עם ילד? מה זה הדבר הזה? אבל הוא שרד. לקח כשלושה חודשים עד שהבינו מה יש לו. ומה שהבינו, לא שזה עזר הרבה, אבל מה שהבינו, שיש לו בעיה גנטית, אבל גנטית לא תורשתית. מה זאת אומרת? זה לא משהו שהוא ירש מההורים, אלא הוא המוטציה הראשונה. הוא היחיד בעולם, כביכול, הראשון שזה התחיל אצלו. עכשיו, זו בעיה שפוגעת בהרבה מאוד דברים, בעיקר בריאות. והוא יהיה חייב להיות מונשם כל ימי חייו. הוא חייב ליטול תרופות, בין 17 ל-18 תרופות ביום, תרופות שחלקן, כן בסל, לא בסל, הוא אומר, תבין מושגים, שתרופה אחת עלתה 8,000 שקל, אתה מבין את המושג? כאילו, וזה להשיג, וזה להרים קופות חולים, כאילו החיים שלך משתבשים מהקצה לקצה, עכשיו, עם כל הכבוד, צריך להמשיך בחיים. האמא היא מורה, והאבא הוא רב בצבא, זה לא, כאילו, אתה יודע, תעשה מה שזה, לא משנה, בוא ניקח חופש, אז אולי האמא יכלו, נמצוא מחליפה, אבל הרב בצבא, אין משחקים פה כאלה דברים. אחרי שלושה חודשים, שוב, החייאה. המצב שלו קורס, החייאה קשה, אבל עכשיו זה הייתה באמת החייאה מאוד מאוד מסובכת, מאוד מאתגרת. אבל באותו רגע, הרב אמר לי, באותו רגע עברנו סוויץ' בראש. ברגע שהוא שרד גם את החייאה הזאת, תקשיב, הילד הזה, 100%, יש לו שליחות בעולם. ועד שהוא לא ימלא כביכול את השליחות שלו, ימשיך להיות פה. ואנחנו כהורים צריכים להתחיל לפקוח את העיניים שלנו, סביבו מה שנקרא, נסות להבין מה השליחות שלו. ומבחינתנו, הכוונה היא, אנחנו עוברים רופאים, אנחנו עוברים אחיות, עוברים משפחות. אתה יודע, הטיפול נמרץ זה לא משהו של, זה לא מחלקת שיקום, שזה אותם אנשים כבר הרבה זמן, לא. אתה יודע, לצערנו הרב, בסדר? אז מה זאת אומרת, פוגשים פה הרבה מאוד משפחות, פוגשים עוד הרבה מאוד אחיות ואחים ורופאים. אולי הקדוש ברוך הוא שלח את עמנואל הילד הזה, שאנחנו נוכל לגעת בעוד בן אדם ועוד בן אדם. הוא אומר, אין לכם מושג כמה משפחות חיזקנו. אומר, אפילו היה מצב שאשתי מסבר לי, היא חיזקה משפחה ערבייה, שנפטר למבן, והאימא שם הייתה שבורה, ואשתי הלכה לחזק אותה. אנחנו לא יכולים להבין חשבונות שמיים, אבל כל הזמן חיפשנו את השליחות. איזה טוב אנחנו יכולים להוסיף פה סביב עמנואל, סביבנו בעולם. אומר למשל בסוכות, הוא חסיד חב"ד גם בין השאר, פה השליחויות, אז הרב הוא חסיד חב"ד. אז אומר, הבאתי ארבעת המינים בסוכות, במחלקה, לאנשים לנענע, תחשוב, אנשים, היה שם אחות, בת 60, בחיים לא נענעה לולה, ואולי ראתה בתמונות, במקרה הטוב, היא כל כך התרגשה. הבנו שיש פה שליחות, והשליחות הזאת מבחינתנו הייתה כל כך עוצמתית, כי זו הייתה אחת הדרכים, ואולי המרכזית שביניהן, שאנחנו כהורים, זה נתנו כוחות. כי תבין, מקרים כאלה שואבים מאוד, שואבים, תבין שהם כבכל משבשים את כל הסדר היומיומי, את כל הסדר בבית, ויש שלושה ילדים בבית, יש לנו עבודות וכדומה. אבל פה הסתכלנו על כל הסיטואציה אחרת לגמרי. ואז החלטנו ואמרנו, בורא העולם, שלושה שותפים בעולם. עד עכשיו אנחנו הרגשנו, במידה מסוימת, אופה אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אבל הרגשנו שהחיים של עמנואל הרבה בידיים שלנו, אתה יודע, ועשינו את כל השתדלויות, ורופאים, והביאו רופאים מבחוץ, ושילמנו המון כסף לרופאים פרטיים, למרות שכולם אמרו את אותו דבר בסופו של דבר. אבל עכשיו החלטנו, אחרי שלושה חודשים הללו, א', הבנו של עמנואל, הילד, יש שליחות פה, אנחנו חלק מהשליחות הזאת, וכיוון שכך גם נכנסנו פתאום ההבנה, אנחנו לא לבד פה, מה זה? זה לא אנחנו החיים על החיים שלו, אנחנו החיים על החיים שלו, שלושה שותפים באדם. לכן, בורא עולם, לך אנחנו נותנים את המפתחות. אנחנו לא נוריד את הרגל מהגז, זאת אומרת, אנחנו נמשיך, והמשיכו, בהשתדלות שלנו, אנחנו נעשה את המקסימום שלנו, בהשתדלות הגשמית, הרוחנית וכדומה, אבל בורא עולם, מעכשיו, אתה המנהיג פה, אתה הנהג, אתה תיקח אותנו ואת עמנואל, לאן שרק צריך. הוא אומר, וזה נתן לנו המון כוח, למה? כי חזרנו לחיים, אתה מבין? זה הרגשה שבורא עולם, אתה הבאת אותנו לכאן, אתה תוציא אותנו מכאן, זה הכל. ואם עמנואל יחיה או לא, זה אתה תחליט, בורא עולם, רק כשהשליחות שלו תסתיים, זה הכל. ופה אומר לי, תבין שכל המעמסה ירדה לנו מהכתפיים. והיא רצון שאנשים יזכרו את זה. אנחנו לא מנהלים את העולם. לא משנה איזה קושי יש לכם, עם הילדים, עם הבעל, עם האישה, עם הבריאות, עם השכנים, עם הכסף. אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו. את המקסימום השתדלות שלנו מצדי. אבל, במידה מסוימת, תורידו את זה מהכתפיים שלכם. השלך על השם יהבך, והוא יחלקלך. ולכן מבחינתנו, אנחנו לא יודעים מתי זה יסתיים. אבל אנחנו צריכים כוחות להמשיך. לכן מעבר לחיזוק באמונה, מעבר לשליחות, להבנה של הילד יש שליחות, ולנו סביבו יש שליחות, שזה ייתן לנו כוחות להמשיך ולהתמודד, החלטנו גם שכיוון שאנחנו לא יודעים, הוא אומר לי, כמה זמן זה ייקח, אנחנו יכולים לשמור על התא המשפחתי, זה בראש ובראשונה, על הזוגיות שלנו, ואחרי זה גם לשאר לילדים. ויקירה איזו נקודה מאוד חשובה, כפיים שקוראים לנו איזה בעיות ואתגרים, אנחנו נשאבים, אנחנו שוכחים את האנשים המאוד קרובים אלינו, ואם זה ייפגע, אמרתי לכם גם על המלחמה, אני רואה את זה אצל המפונים שאני עובד איתם, אבל אתה רואה את זה לבד, שהרי המלחמה תעבור, 100%, השאלה איך אנחנו נעבור אותה. ואז הם החליטו שלא משנה מה, תקשיבו דבר יפה, הם מחליטים על דייט שבועי. מה זאת אומרת? הם כזוג הולכים פעם בשבוע, הוא אומר, השתדלנו כמעט לא לפספס את זה, לא משנה מה, פעם בשבוע התהפך העולם. אנחנו נביא מתנדבים, אנחנו נעזר במשפחה, אבל פעם בשבוע אנחנו חייבים את זה לעצמנו, חייבים את זה לזוגיות שלנו, חייבים את זה לשאר הילדים שלנו, ובמידה מסוימת חייבים את זה גם לעמנואל הילד. אז פעם בשבוע היינו עוצרים את העולם. תעצור את העולם, אני רוצה לעלות. היינו יוצאים לאיזשהו, לא יודע, בית קפה, לאיזה חוף ים כזה, משהו קצת לנפש שלנו, מדברים, מתלבטים. זאת אומרת, תבינו שזה הביא את הזוגיות שלנו לדרגה אחרת לגמרי, כי תחשוב, דבר כזה ממש מטלטל את הזוגיות. ברמות כאלה שהרופאים, הם כאילו לא רוצים להחליט. אז הם נותנים לך להחליט. והם אומרים, תקשיב, צריך לעשות טיפול כזה, ואם זה יצליח, אז הוא יחיה, ואם הוא לא יצליח, זה, הוא לא יחיה. תחליטו. כאילו, מאיפה נחליט? מאיפה נחליט? עכשיו, הרבה פעם אשתי רצתה א', אני רציתי ב'. או אני רציתי ב' ורסתה א', והתחלנו ויכוחים. עכשיו זה לא עשתה ויכוחים, מה נקנה לו בגד כזה או בגד כזה, מה אתה אומר, נעשה לו את היום הולדת פה או שם? זה שאלות של חיים ומוות, ולא תמיד היה לנו את מי לשאול, פחת סמכות רבנית וכדומה, היינו צריכים אנחנו להחליט, כי פתאום זה עכשיו, עכשיו צריכים להחליט. ולפעמים אתה יודע, זה היה ממש כאילו אתגר עבורנו, כי מה שלא נעשה, אם מישהו אחד יגיד איך א', השני יגיד ב', ונעשה כמו מישהו מסוים, וחס שמקרה משהו, איך הוא ירגיש? איך השני ירגיש? אז למדנו לפתור בעיות. הרב, אתה יודע איך? אני אגיד לך, דיברנו. וכשלא הסכמנו, דיברנו. וגם כשלא הסכמנו, אז דיברנו. כי לברוח לא שייך, אתם מבינים? ובסוף למצוא את המשותף ולהסכים. טוב, בנוסף לשלושה חודשים האלה, האמא היא מורה. והיא אמרה, אני חייבת משהו שיעזור לי. פתאום נפל להם בראש, בוא נעשה איזשהו פרויקט של לימוד ניקוד. היא הייתה מורה, וכמורה בקורונה, אתה יודע, היא מורה בכיתה א', בוא, היא צריכה ללמד א' בייס, וכאילו קריאה וניקוד, נו, לך תעשה את זה. בזום, מה שנקרא פעם, שהיה בקורונה. אז היא צריכה לפתח כל מיני דברים, ורעיונות ומשחקים ובובות. ואז היא החליטה שדווקא עשייה, עוזרת לה להתמודד. אז נכון, יש את המשימה לזיכוי הרבים, מה שנקרא לחזק, לראות שליחות סביב עמנואל. אבל מעבר לזה, תשקיעו את האנרגיה בעשייה. כי תבינו, צריך לחלק את הזמן. אנחנו צריכים להיות עם הילד, והיינו שעות עם הילד. צריך להיות עם הילדים האחרים, וצריך משהו שיעזור לנו להסתכל קדימה. ועשייה זה אחד הדברים החזקים ביותר. ויקירה, לפעמים הם שואלים את עצמם, כאילו, מה אנחנו עושים? כאילו, הם משקיעים עכשיו בכל מיני אנימציות כאלה, ולהסביר לילדים, וניקוד, ובובה כזאת, אודי, ניקודי, כל מיני דברים כאלה. השקיעו המון, מה אנחנו עושים? אבל זה, ואנחנו מציעים את זה לכולם. תהיו עסוקים בעשייה. אחרת אתם תירקבו, אחרת אתם תשאבו, אחרת יהיה לכם איזשהו חור בחיים, שתסתכלו, מה עשינו בדבר? אז היינו כל מיני ליד הילד, זה חשוב להיות יד הילד, חייבים להיות יד הילד. אבל כשאתה לא ליד הילד, מה אתה עושה? אתה שקור במחשבות? אז קחו את זה לחיים שלכם, לא משנה באיזה כיוון, במה אנחנו מתמודדים. חייבים לדעת. עכשיו, הוא כחסיד חבד אמר לי, יש מושג בחסידות שנקרא פנימי. מה זאת אומרת פנימי? הסביר לי דבר יפה. שהוא אומר, תראה, גם אני הייתי הרי קרוע בין העולמות. מצד אני רב בצבא. את הצד השני שלי ילד בטיפול נמרץ. אז בשלב מסוים גם בהשגחה פרטית העבירו אותו לתל השומר, הוא היה בהנדסה קרבית, אבל העבירו אותו לתל השומר, אני אומר, אני בבסיס תל השומר, ואני יכול לראות מהמשרד שלי עוד רגע את החדר של הבן שלי, אתה מבין? עכשיו אני צריך לטפל בחיילי, והחייל הזה צריך ככה, והחייל הזה ככה, והראש שלי בכלל עם הבן שלי. אבל יש יסוד, ואת היסוד הזה אומר, אני היום מעביר למפקדים, אני מעביר את זה לאנשים אחרים וגם לעצמי. כשאתה עושה משהו, תהיה כל כולך בזה. מה זאת אומרת? כשאתה עם הבן שלך בטיפול נמרץ, אז תהיה כל כולך עכשיו עם הילד. כשאתה עכשיו רב בצבא, או שאתה עובד, או לא משנה מה, אז תהיה כל כולך בעבודה שלך עכשיו. תן את המקסימום שלך. זאת אומרת, אל תהיה עם הראש, אל תביא את הצרות לבית, ואל תביא את העבודה, את הצרות לעבודה, לא משנה, יש כזה משפט כזה שאל תביא את העבודה לבית, ואל תביא את הבית לעבודה, כל מיני דברים כאלה, וזה נכון. כשאתה בבית, אתה בבית. אתה לא, אין עבודה, אין משהו אחר, אתה בבית. כשאתה מדבר עם אשתך, אתה מדבר עם אשתך. את עם בעליך, את עם בעליך, את כמה שאפשר. אנחנו, עוד פעם, זה לא, זה ברור שזה מאתגר, אבל זו הדרך. הוא אומר, הייתי צריך כביכול לקפוץ השתי חתונות מצד אחד, להיות גם רב, ואני שם בצבא, ויש כל מיני התקלות כאלה והתקלות כאלה, אז, וצריכים אותי, אף אחד לא מעניין אותו שיש לך בן, בטיפול נמרץ, כי בוא, זה גם לא יומיים, אתה מבין, זה משהו שאני מתמודד איתו. בגיל 8 חודשים, הוא עבר את ההחייאה הכי קשה שלו. 30 שעה החייאה. 8 חודשים, זאת אומרת, זה 30 שעה החייאה, ופה הם הבינו שהם באמת נפרדים. אבל האם הם נפרדו? ואם כן, איך הם נפרדו? כל זה ועוד. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום קצת סוטים הרגלנו, מה שנקרא בתוכנית, על מנת באמת לצלול איזשהו סיפור, ובלי קשר, פשוט אמרו לי שבמידה ויש לכם סיפורים כאלה, ואתם רוצים לשתף, וסיפור טוב זה סיפור שיש לו, הוא כמו רכבת הרים, סתם תדעו. יש סיפורים מדהימים, אבל אם זה סיפור כביכול קרה חס שלום, כן? קרה אסון, וחבר צריך להתחזק באמונה. זה יפה, זה נכון, זה, אבל סיפור טוב, סתם גם בשבילכם, צריך שיהיה לו כמו עליות וירידות. כאילו, וואו, 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 כאילו, עוד שנייה ורגע, והיינו בתוך משה ולא קרה. זאת אומרת, חייב להיות טלטלה. אחרת זה פחות מעניין, באמת אני אומר לכם. אם אדם הלך, השקיע, נהיה מיליונר, חזק וברוך. לא, זה פחות מעניין, אתם מבינים? צריך שיהיה טה-טה. יופי. אז בקיצור, אז אם יש לכם כזה סיפור, או משהו דומה, ושזה קרה לכם, כי אני מספר רק סיפורים אותנטיים, אני אינני אוהב סיפורים שעברו ידיים, ולא, שמעתי את זה מאיזה רב אחד, יפה מאוד. אז שהרב הזה המשיך לספר את זה בעזרת השם, ונסתם הוא יודע את הפרטים המדויקים, אבל ברגע שזה עובר ידיים, קצת סיפורים תופסים נפח, וכאילו עוצמה וכדומה, אז אם אפשר באמת רק דברים אותנטיים, אני בדרך כלל, אם אני מדבר עם הבן אדם, אני מקליט את זה, יש לי את ההקלטות, ככה שאני משתדל מאוד מאוד לדייק, בלי נדר. בקיצור, אז תשלחו למייל, תשלחו למייל שלנו, למייל של התוכנית, זה A, האות באנגלית, 050-379-3379, שטרודל ג'ימן, מן הסתם לא הספקתי לכתוב, אז אני אגיד לכם עוד פעם, מי שיש לו סיפור מחזק של אמונה, של ביטחון, של השגחה, אם זה קשור למלחמה או לא קשור למלחמה, עדיף כמובן כמה שיותר אקטואלי, אפשר גם משהו בעבר, אבל עדיף משהו אקטואלי, שקרה לכם או למישהו בני משפחתכם, ואתם חושבים שזה יכול לחזק אנשים אחרים, ויש עניין, ספרו לי מפלאותיך לחזק ולספר, כי כל מה שאנחנו עוברים בחיים, אני אומר לכם, ברעיון, זה להועיל לאחרינה. לא סתם אנחנו עוברים מה שאנחנו עוברים. לפעמים אתם עוברים משהו שבדיוק משפחה מסוימת עוברת דבר דומה או בערך, וזה פתאום, נותן כוחות. הנה, עוד משפחה עברה את זה, ואני יכול ללמוד מהם, אולי אני יכול אפילו לדבר איתם, אני יכול להתייעץ איתם, מה הם עשו, מה הם לא עשו, כי אין חכם, כי בעל ניסיון. אתה רואה שלא בכדי גם אנשים שעברו דברים, לפעמים פותחים עמותות וכדומה, לא שאני אומר לך שכל אחד חייב לתוך עמותה, אבל ברעיון, בוא נשתמש בידע שלנו לעזור לאחרים. בסדר? בקיצור, אז מייל של התוכנית, במידה ואתם רוצים לשלוח לשם סיפור, אז המייל הוא A, האות באנגלית, ואז טלפון של הוואטסאפים שלנו, 050-379-3379-3379, strudelgmail.com. טוב, בוא נחזור לסיפור בתקציר. אני לפני כחודש, נראה לי זה היה קצת פחות, אולי באחד העשירי קודש שלי שאני עובד עם חיילים, הגעתי לבין השאר לבסיס תל השומר, ושם אני פוגש את הרב חננאל רוזנבאום, שהוא הרב של יחידת מיתר שם, והוא בעצם משתף אותי בסיפור של הבן שלו, שנולד לפני כשלוש שנים ויום, כי אתמול הייתה עם הולדת שלו, אני במידה מסוימת הייתי במולדת ולא הייתי במולדת, מה שנקרא. כי תכף נבין, אבל משתף אותי בסיפור של הבן שלו, ואתמול הייתה עם הולדת, וככה שהחלטנו שמתאים לספר, ואין דבר טוב יותר לזכויות של ילד, שיספרו את הסיפור, חיים שלו בפרט, שסיפור מאוד מחזק. אז אמרנו שהכל התחיל עם משמירת הריון, ואחרי זה סיבוכים, ולידה, ובלגן, והחייאות, והילד עובר שלוש החייאות, הוא סובל מבעיה, היא כלל גנטית, אבל פוגעת בעיקר בריאות, בגלל החייאות שהוא עבר, זה עוד לא סיפרתי לכם, הוא גם לצרנו הרב עיוור וחירש, זאת אומרת שהדבר היחיד שהוא יכול לחוש זה מגע, ומפה הילד מונשם רוב הזמן, תבינו שהמצב הוא בכלל לא פשוט, אבל ההורים בשלב מסוים מתחילים לעבור התפקחויות. ההתפקחות הראשונה זה אחרי שעשו את האחיה הראשונה לילד, וכבר אמרו לה, הרופאים כבר אמרו לה להורים, בואו תיפרדו מהילד, והם נפרדו, אבל לא היה צריך להיפרד כי הילד נשאר בחיים. אז פה הם הבינו, עם כל הכבוד לרופאים, ויש לנו כבוד, יש לנו הכרת הטוב, אבל אנחנו צריכים להבין שרק בורא עולם מחליט ולא אף אחד אחר, בסדר? אף אחד לא יגיד לנו, יש סיכוי, אין סיכוי, רק אלוקים יחליט, והם מבינים שלילד הזה יש שליחות. למה? כי שוב פעם אחרי שלושה שבועות הוא עבר עוד אחיה שאמרו להם מראש שהוא לא ישרוד, אבל הוא שרד. אז אם הוא שרד, לכל אחד מאיתנו, אנחנו פה בעולם, אנחנו לא פה בעולם סתם לאכול במבות או לגדל עציצים. אלא אם כן עציצים, לא יודע, עוזרים לאחרים, אבל ברעיון, אנחנו כולנו פה בשליחות. ואז המפנה העיקרי, אחרי שלושה חודשים, שוב אחיה השלישית כבר, אחיה אתגרית, אבל בסופו של דבר הם עושים סוויץ' בראש, והם מבינים, א', לילד יש שליחות, אם אלוקים מחזיר אותו כל פעם, יש לו פה שליחות, אנחנו נפקח את העיניים לראות מה אנחנו יכולים למלא עבורו, במידה מסוימת את השליחות, מכיוון שאולי אולי פיזית לא יכול, אז יכול להיות זה לדבר עם איזה אחות שנמצאת לידו, או משפחה שנמצאת לידינו, ולהסתכל על זה ככה גם אנחנו. בכל מקום שאנחנו נמצאים, אלוקים לא סתם שם אותנו שם. זה לא משנה אם אתה בעבודה, אם אתה בישיבה, אם אתה בצבא, לא משנה, בלימודים, כל אחד מאיתנו איפשהו, הוא לא סתם איפשהו. בואו נראה מה אני יכול לעשות כדי באמת לקדש שם שמיים, כדי לקרב, כדי להסביר, כדי להוסיף קצת אור בעולם מצד אחד. מצד שני, הם מבינים שהם חייבים להפנות את כל האנרגיה לעשייה. לכן הם לוקחים את הקדוש ברוך הוא כביכול, כשותף השלישי, ואומרים לבורא עולם, אתה המנהל פה של העניינים, לא אף אחד אחר. מבטחות שלך, אנחנו עושים את ההשתדלות המקסימלית, אבל אנחנו לא רגל על רגל, או מחליפים עצלות בביטחון, או ההפך, אנחנו חייבים לעשות את המקסימום שלנו, אבל מפה רק אתה מחליט, והבורא עולם, זה הוריד מאיתנו, הם אמרו לי, את כאילו מהמסע כזאת על הכתפיים, אתה לפעמים שוכח, כביכול שזה לא אתה, בסדר? ואז הם מחליטים גם להפוך שני דברים, האחד, לחזק את הזוגיות, זה דבר יפה, לא לשכוח בתוך כל הבלגן, לא כל הבלגן, לא לשכוח את העניי עירך הקודמים, מה שנקרא, את לא, מבשרך אל תתעלם. הם עושים דייט שבועי, פגישה, פעם בשבוע. בואי, רצון שכמה אנחנו נעשה את זה, משקרה, לא חייב שיקרה זה משהו, תחשבו על זה. בקיצור, פעם בשבוע הם עושים משהו עבורם. אם זה בית קפה, אם סתם הליכה ביחד, פשוט לדבר, כי תבינו שהזוגיות הייתה מאוד מאותגרת בגלל כל המצב, לא צריך להוסיף, מצד אחד. מצד שני, עשייה. האמא שקעה בעשייה חיובית, עשייה של פיתוח של שיטת ניקוד לילדים, אתר מיוחד עם 40 משחקים, מחשב שם, כולי אנימציה. עכשיו, זה מצאת, אתה אומר לצלך, מה אני עושה? הבן שלי בטיפול נמרץ, נכון? ואתה חייב להיות לידו כשצריכים אותך, אבל ברגע שלא צריכים אותך במידה מסוימת, או מישהו אחר במקומך, תהיה שקוע בעשייה. וזה אמרנו, זה הרעיון של המושג של פנימי. זאת אומרת, לא משנה מה אתה עושה, תהיה כל כולך בזה. זאת אומרת שאם עכשיו אתה בבית, אתה בבית. אתה לא מביא את העבודה שלך הביתה. ולהבדיל, כשאתה בעבודה, אז אתה בעבודה. אתה לא מביא את הבית לעבודה, כי צריכים אותך. כשאתה לומד, אתה לומד. בסדר? כשאתה עובד, אתה עובד. כשאתה בבית, אתה בבית. נהדר. ואחרי זה, בגיל 8 חודשים, פה אמרנו, פה עצרנו, הוא עובר את האחיה הכי קשה שלו. 30 דקות עובדים על הילד. ותבינו פה, כבר ההורים הבינו, אם עד עכשיו אמרו לנו תיפרדו, תיפרדו, פה אין בכלל שאלה. כי אתה יודע, החייה של חצי שעה, ברוב המקרים אין פה מה לדבר. אבל הוא גם את זה עבר. אתם מבינים? עד שהפרופסור, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים בשיבה, הוא פרופסור גידי פרט. אז הוא ניגש אליהם, ואמר, אני לכם דבר אחד. אני לא מבין מה קרה פה. אני מבין פה רק דבר אחד. אני מבין שאני לא מבין. זה הכל. זה פרופסור פרט אומר, אתה מבין? אני מבין שאני לא מבין. הוא אומר, הילד שלכם הוא בלי ריאות בכלל, הוא עבר 3 אחיות, הוא מונשם עם לחצים גבוהים, אין לזה הסבר. אז האבא אמר לו, יש הסבר שנקרא אמונה. הוא אומר, שאני אגע ב3 נקודות בקצרה, שתבינו עד כמה אמנואל הזה נתן לנו כהורים שיעור. א', הוא לא ראה ולא שמע בגלל האחיות. דבר אחד זה היה מגע, וכשהיו ככה נוגעים בו, או מנשקים לו את המצח, הוא היה מחייך. הוא אומר, ובשבילנו זה היה הכל. החיוך של הבן שלנו. מההורים, אני מדבר עם הורים, הוא אומר, ומה אתם רוצים בילדים שלכם? שיהיו תלמידי חכמים, שיהיו גדולי בישראל, שיהיו אנשים, שיהיו יצליחו בחיים, קריירות. הוא אומר, רק חיוך. השאר זה בונוס, יקיריי. תפסיקו לחשוב דברים גדולים, תהנו מהדברים הכי טבעיים של הילדים שלכם, תראו את הדברים הכי בגובה העיניים, הילד שלכם מחייך. דבר ראשון. דבר שני, הילד החזיק, הוא חי 2.5 שנים. הם עברו, בשלב מסוים עברו משיבה. עברו לבתי חולים אחרים. וכשהם באו להיפרד משיבה, שם היו רוב הזמן, אז באו להיפרד מהמחלקה, מהצוות הרפואי, הם עשו כזה כמו איזה מסיבת פרידה. ואז ניגש אליו אחד הרופאים הבכירים. אותו רופא שעבד על האחייה האחרונה של החצי שעה, הוא ניגש לאבא ואמר לו, אני רוצה להיפרד ממך, אני רוצה לשאול את השאלה, אתה זוכר מה אמרת לי? ככה הרופא שואל את האבא, אתה זוכר מה אתה אמרת לי אחרי האחייה הזאת? אז האבא אמר, לא. אז אמר לו הרופא, אני אזכיר לך, אתה באת אליי ואמרת לי, תודה שהצלת את הבן שלי, ואתה הראשון שאומר לי תודה אחרי האחייה. אני עושה הרבה מאוד אחיות, אבל אתה הראשון שאמרת לי תודה. בדרך אנשים רצים, עסוקים, אתה יודע, זה שואב אותם. אומר לו הרופא, אני חזרתי הביתה, מרגישה מאוד תודה, מאוד טובה. ועל זה לך אני רוצה להגיד תודה. תראו את החשיבות של להגיד תודה, גם לאנשים שכביכול, זה עבודה שלו, מה? חס ושלום. לדעת להגיד תודה. ביום האחרון של אמנואל שנפטר, הוא נפטר לפני כ5 חודשים, ביום האחרון שלו, האבא שלו היה לידו. והוא מבין שזהו, הוא מחזיר את נשמתו לבורא, והאבא כרב צבאי, אתה יודע, יודע שמכסים את הפנים של המת. ואז הוא חיסה אותו עם הסדין. הוא אומר לכולם, שאתם מכסים את הילדים שלכם לפני שהם הולכים לישון, אתם מכסים אותם עד הצוואר, נכון? תגידו תודה על זה. תגידו תודה על זה. כל התקופה הזאת, דבר אחד אחרון אומר, אמנואל הילד ידע מתי למות. הוא נפטר, ואבא היה צריך לזהות אותו. זה רגעים קצת קשים, בסדר? ו-28 ימים לאחר מכן, פרצה המלחמה. והרב חננאל מונה להיות המפקד של התאח בשורה. תאח זה תחנה לאיסוף חללים לאף אחד מישראל. הוא אומר, עוד לא היה 30 מהבן שלי, והייתי צריך לזהות קרוב ל-800 או 900 חללים שהגיעו מהמלחמה. תחשוב, תלוויות עץ בדברים, זה אני הייתי אחראי על הכל. ופתאום הבנתי שאמנואל, אתה מבין, הוא לימד אותי את השיעור האחרון בחייו, כביכול, אבא תסתכל עליי, אל תתרגש, רק גוף. הנשמה שלי עלתה למעלה. כשאני ראיתי את אמנואל, את הילד, אמר, אני ידעתי שזה לא, אמנואל שלי עלה למעלה, עכשיו תולו בשמיים, זה רק הגוף שלו. וזה חיזק אותי, ולא יודעת שאחרי 28 יום, אני צריך לראות מאות גופות, אבל אני אסתכל על זה באותה צורה, מי שנרצח על קידוש השם, עלה בסערה, שמיימה, ואני מתמקד פה רק בגוף, והסתכלות אחרת לגמרי, שעברה לי לעבור את התקופה הזאת בשפיות, כי אני לא יודע אם הייתי יכול לעבור את זה אחרת. אז על זה אני רוצה להגיד לאמנואל אומר, זיכרונו לברכה, תודה. ומפה זה העבודה שלנו, יקיריי, שכל אחד ימנף את כל מה שהוא עובר, ותמיד שלנו רק בשורות טובות, בעזרת השם. אבל זה הזוג, הרב חננאל ומרים רוזנבאום, זה אשתו, שהם גם מספרים את הסיפור שלהם וגם מחזקים, וגם שאנחנו נבין שכל מה שאנחנו עוברים בחיים, יש לזה מטרה, יש לזה שליחות, אין מקרה בעולם. יהי רצון שבברכה הזאת שהמלאך הגואל אותי, שמור את הילדים, שמור את הנערים, ובעזרת השם נזכה, בעזרת השם שנראה לה את הגאולה השלמה. השתבע גלה הזמן קריב ונאמר אמן, ונתבשר בשורות טובות. נסיים השיר, אז תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, תודה רבה לכם, ונתראה ונשתמע בעזרת השם בבשורות טובות, בתוכנית הבאה. כל טוב ויום מקסים.